אנחנו חוזרים ונזקקים לשאלה מהי הברכה על אכילת זיתים כבושים, כי בשבוע שחלף תמהנו על מה שנתפס במפתח של הספר ברכת משה בסופו שהברכה היא אדמה, ותמהנו על זה. אחר כך התברר שאכן כבר הופץ דף תיקון, ושם נאמר שהברכה היא עץ. ואיל וכן, אנו חוזרים ומורים שבאמת האוכל זית כבוש מברך בורא פרי העץ, לא שהכל, ובוודאי ובוודאי לא בורא פרי האדמה, אלא בורא פרי העץ. ועתה ניתן את הנימוקים לכך. באמת הזית הכבוש נזכר במפורש בתלמוד הירושלמי, ברכות פרק ו' הלכה א', וירושלמי פסחים פרק ב' הלכה ה'. שם נאמר שרבי יוחנן אכל זית כבוש וברך עליו בורא פרי העץ. אבל למרות שזהו ירושלמי מפורש, רבנו בהלכה לא התייחס לזית כבוש, וזה קצת תמוה, כיוון שרבנו בכל הלכה והלכה שהוא יכול להסמך לשען על מקור תלמודי, הוא נשען על מקור תלמודי. אלא אם כן יש מחלוקת בין שני התלמודים, ירושלמי ובבלי. בבבלי לא נזכר הזית הכבוש, אלא בברכות דף למד ח' עמוד ב' נאמר שרבי יוחנן אכל זית מליח וברך. לא כתוב מה הוא ברך, מן הסתם הוא ברך בורא פרי העץ. אבל בירושלמי נאמר שהוא אכל זית כבוש וברך בורא פרי העץ. בבבלי דנו יותר מהיבט אחר שגם הוא נדון בירושלמי, כיצד הוא ברך גם ברכה ראשונה וגם ברכה אחרונה, והרי בשביל ברכה אחרונה צריך להיות כשיעור, ואם אנחנו מוציאים את הגלעין אז כבר לא יישאר שיעור כזית. וזהו נושא שנצטרך לדון בו בהזדמנות אחרת. אבל ביחס לאוכל זית כבוש, שכאמור בירושלמי מפורש שמברך בורא פרי העץ, לכאורה תמוע שרבנו לא באר דבריו. רבנו כן באר דבריו שהאוכל כזית מברך בורא פרי העץ, כי בפרק שמיני מהלכות ברכות בהלכה א' כתב רבנו, כל פירות האילן מברכין עליהן בתחילה בורא פרי העץ ובסוף בורא נפשות רבות, חוץ מחמשת המינים הכתובים בתורה, והן ענבים ורימונים ותאנים וזיתים ותמרים, שהוא מברך עליהן בסוף ברכה אחת מעין שלוש. הרי שרבנו כלל את הזיתים כפירות שמברכים עליהם תחילה בורא פרי העץ וסופם ברכה מעין שלוש, ולא באר רבנו באיזה זית מדובר, חי או כבוש, אבל גילה דעתו שהאוכל זית מברך על זה עץ. כמו כן בהלכה ב' נאמר, הסוחט פירות והוציא מהן משקין מברך עליהן בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות, חוץ מן הענבים והזיתים שעל היין הוא מברך בתחילה בורא פרי הגפן ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש, ועל השמן הוא מברך בתחילה בורא פרי העץ. במה דברים אמורים? שהיה חושש בגרונו ושתה מן השמן עם 100 שלקות וכיוצא בהן, שהרי נהנה בשתייתו. אבל אם שתה השמן לבדו או שלא היה חושש בגרונו, מברך עליו שהכל, שהרי לא נהנה בטעם השמן. רואים שכשהוא נהנה בטעם השמן, כגון שהוא שתה אותו עם 100 שלקות כשהוא חושש בגרונו, אזי מברך עליו בורא פרי העץ כברכת הפרי, להבדיל מיין שנתעלה ונתקנה לו ברכה מיוחדת בורא פרי הגפן, ואין ברכים על היין בורא פרי העץ. יוצא אפוא שבשתי הלכות רבנו גילה את דעתו שאכילת כזית מברכים עליה, על האכילה הזו בורא פרי העץ, אלא שכאמור פלא פלאים למה רבנו סתם ולא פרש, האם כשהוא אוכלו חי, האם כשהוא אוכלו כבוש, מליח, למה רבנו סתם ולא פרש, במיוחד שבירושלמי הדברים מפורשים. והתשובה, יש לנו עדות שהרב שבח מעיד בשם מורי, שבתימן היו אוכלים אותם חיים, היו אוכלים את הזיתים חיים, ולא ידעו שכובשים אותם דווקא לאכילה. וכבר אמרנו שמורי על ההלכה בגימל בפרק ח' פירות ירקות שדרכן לאכל חיים, אם בשלן או שלקן מברך עליהם בתחילה שהכל, ולבסוף בורא נפשות, וירקות שדרכן וכו' וכו'. ומורי כתבת שם הערה מאוד מאוד חשובה, של הוא אומר ולדעת רבנו, הוא אומר כל הפירות נאכלים חיים, דרכם לאכל חיים, חוץ מהחבושים שנקראים פורישים, שבירושלמי אמרו מדוע הם נקראים פורישים, משום שפורשים לקדרה. כלומר כל הפירות, אומר מורי, דרכם לאכל חיים ולא מבושלים, חוץ מסוג מסוים של חבושים שנקרא פורישין, והכינוי פורישין משום שפורשין לקדרה, כי הם לא נאכלים חיים. חוץ, הוא אומר, מהחבושים של תימן שהיו נאכלים ממש חיים. יוצא אפוא שמורי נאמן לשיטתו זו, ומעיד שבתימן אכלו זיתים חיים ולא ידעו בכלל מה זה כבישה. לפי זה איפה? מה שאנחנו מוצאים בירושלמי, שרבי יוחנן אכל זית כבוש וברך עליו עץ. לעומת זאת, ירק שלוק ברך וכו עליו שעקול. ונימקו את הנימוק שם בגמרא. זית על דשא דרכו לאכול חי, אף על פי שכבש ואינו הוא. ירק, כיוון ששלקו נשתנה. כלומר, הירק שאתה שולק אותו, אז נשתנה טעמו. והואיל ונשתנה טעמו, לכן ברכים עליו שהכל. אבל הזית, כשאתה כובש אותו, לא נשתנה טעמו, בעינו הוא עומד, ולכן מברכים עליו בורא פרי העץ. וזה גם מובן מה שנאמר במשנה פסחים פרק ב' הלכה ה', שחמישה מיני מרור שצריכים לצאת בהם ידי חובה בליל הסדר. הנמלא כשהוא אוכל אותם חיים, אבל אם שלק אותם או כבש אותם, נאמר במשנה שלא יוצאים ידי חובה. ובירושלמי בפסחים אומרים שעל ידי ששלקו את המרורים או כבשו אותם, איבדו את המרירות שלהם, את טעם המרירות שלהם. וכך נפסק בהלכה גם על די רבנו, שאחד המינים האלה שנכבשו, לא רק נשלקו, מברכים, זאת אומרת אין יוצאים בהם ידי חובה, כי זה כבר אין בו טעם מרור. יוצא אפוא שדווקא הירקות האלה, אם הם נשלקים או נכבשים, או אפילו נכבשים, ומאבדים את טעם רירותם, ברכתם שהכל, אבל הזית הועיל ואיננו משתנה מעצמותו, מברכים עליו בורא פרי העץ. זוהי שיטתו של רבנו וגרסתו בירושלמי. כי הרשב"א בחידושיו לברכות דף למתחת עמוד ב' קבע שיש לתקן את הגרסה בירושלמי ולכתוב זית, כיוון שאין דרכו לאכל חי, על די שאין דרכו לאכל חי, עם כבשו מברך עליו בורא פרי העץ. ובאמת שרבי משה בבית מדרשנו כאן אמר אין דרך לאכול זית חי, מי אוכל זית חי? ובכן רבי משה מתחבר עם הרשב"א מספרד שהיה זר ומוזר לו לאכול זית חי, ומשום כך הוא מתקן את הגרסה בירושלמי שזית אף על פי שאין דרכו לאכל חי עם כבשו, הרי עכשיו אפשר לאכול אותו, הוא מברך עץ. אבל איך קוראים מורי, יש לו את העדות שבתימן אכלו זיתים חיים, כנראה היה הבדל בין תימן ובין ספרד, בין כך ובין כך אכלו זיתים חיים, ולכן אם האוכל זית חי מברך בורא פרי העץ, והאוכל זית כבוש מברך בורא פרי העץ, כיוון שאין הבדל, זה נשאר אותו אחד, זה אותו זית בשינוי ממנה טעם, אבל עדיין זה נשאר זית לפי העדות בירושלמי. ולכן רבנו סתם ולא פרש, קבע במפורש שהאוכל כזית מברך על הבורא פרי העץ, וסתם ולא פרש, הועיל ורבנו מתחבר עם העדות של מורי שאכן אפשר לאכול אותו חי, אפשר לאכול אותו כבוש, ומשום כך סתם ולא פרש בורא פרי העץ. אילו היה רבנו מסכים עם הערה של הרשב"א, היה אומר האוכלו חי מברך שהכל, ואוכלו כבוש מברך עליו עץ. יוצא אפוא לסיכום שזית כבוש, האוכל זית כבוש מברך עליו בורא פרי העץ, האוכל זית חי, אם באותו מקום כבר אין דרכם לאכול זית חי, לא נוכל לכפות עליהם את אורח החיים של תימן או את הזיתים של תימן והטבעים של יהודי תימן, וברכו שהכל כמו שהרשב"א יוצא מן הרשב"א. אבל הללו שדרכם לאכול זיתים חיים, בוודאי מברכים גם על זיתים חיים בורא פרי העץ. רבי חנן מלך שפרצה.